נמשיך בפרק כף א'. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה פירוש הדבר הזה? אם הולכים לפי סדר הפסוקים, יוצא שאחרי שלושת המצוות המקדשיות, מיד באות מצוות משפטיות. כן? כלומר, בהתחלה לא תעשינו איתי אלוהי כסף, ולא תבנה את הנגזית, ולא תעלה במעלות המזבחי, ואז אחר כל אלה מצוות מקדשיות, שהן כמין כלי קיבול לעשרת הדיברות, ולאחר מכן באות מצוות משפטיות, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אם אנחנו נקבל את ההנחה שהמשפטים באים מיד אחרי ההתגלות בהר סיני, מובנת המילה ואלה. הרי חז"ל הבחינו בין מקומות שהתורה אומרת בהם אלה, לבין המקומות שהיא אומרת ואלה. מה פירוש הדבר אלה? אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. כלומר, כשאתה אומר אלה, אלה ולא מה שמקודם, ואלה עם מה שמקודם. אז אם כתוב כאן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הרי המשפטים שאנחנו עומדים ללמוד כאן, הם משפטים אנושיים, ששייכים אל החוכמה של הסדרת היחסים בין אדם לחברו, ואז היה מקום לומר שעניינים שבין אדם לחברו אינם תולדה של תורה מן השמיים, אלא של התבונה האנושית בלבד. לכן נאמר, ואלה המשפטים, מה אלה מסיני, כלומר מה שקדם לפני כן מסיני, אף אלה מסיני, כלומר גם מה שבא לכאורה מכוח התבונה האנושית, הוא צריך לבוא מסיני. ואם נאמר, כדעת רשי, למשל, שכל הפרשה הזאת של משפטים נאמרה עוד לפני מעמד הר סיני, איך נסביר ואלה? שאף על פי שזה נאמר לפני הר סיני, זה סודר אחרי הר סיני, כדי שדע שגם מה שלפני הר סיני, זה אשר תשים, זה בא זה מן השמיים. בסדר? כאן אנחנו צריכים להיכנס לסוגיה מעמיקה קצת. יש בפרשה הזאת הרבה מאוד דינים, שעוסקים בשאלות של נזיקין, של מוסר, של ממון, והסגנון שבו הדברים מובאים זה סגנון של התרבות העתיקה. למשל, כי ייגח שור איש את שור רעהו. זה מדבר בחברה שבה יש שברים. לא כתוב כי תדפוק המכונית את אופנוע רעהו. זה לא כתוב בתורה, זה לא בתרבות של זמן נתינתה, אבל שור שנוגח שור, זה כן נמצא בנוף, שלומה התרבותי של התקופה ההיא. ואנחנו רואים אחר כך באמת שבספרות המשפטית של הימים ההם, נמצאו ניסוחים מהסוג הזה. יש למשל מה שנקרא חוקי חמורבי המפורסמים, וגם חוקי נוזי, ועוד חוקים מחוקים שונים שהחפירות הארכיאולוגיות גילו לנו, שמספרים לנו כיצד היו דנים בני אדם ביניהם באותם הימים. עכשיו מה שמעניין שבניסוחים יש הרבה דמיון. כי ייגח שור איש את שור רעהו, זה גם כתוב בחוקי חמורבי. עין תחת עין, זה כתוב גם כן בחוקי חמורבי. אמרו הטיפשים, אם כן, התורה אינה אלא העתקה של החוקים של חמורבי. היה גוי אחד בשם דליץ' בסוף המאה ה-19. כאשר גילו את כתבי היתדות בחפירות הארכיאולוגיות של בבל, ושם נמצאו כל אותם החוקים, חוקי חמורבי, וגם נמצאו סיפורים הדומים לסיפורי התורה על המבול, עלילת גלגמש, נומה אליש, ועוד ועוד כדומה מהדברים האלה. אז דליץ' כתב ספר בשם ביבל ונד בבל. זה בגחמנית. וזה אומר, זה נקרא המקרא ובבל. טוב, בעברית זה נשמע פחות טוב, אבל בגרמנית זה נחמד. ביבל und בבל. שבו הוא טען שכל התנך כולו אינו אלא העתקה מדורדרת, איזה מין נגזרת, של המיתוסים הבבליים של העת העתיקה, ועכשיו שגילינו את כל המסמכים האלה, אנחנו יודעים שהתורה לא רק שאינה מן השמיים, אפילו מקורית איננה. עד כאן דבריו כמשיח לפי תומאו. כן? ברור. עכשיו, הידיעות האלה נקפו את הלבבות. אנשים לא ידעו מה לעשות עם זה. עד עצם היום הזה, יש הרבה ספרות דתית, אפולוגטית, שמנסה להוכיח שחוקי חמורבי נכתבו אחרי תורת משה. ואז יוצא שהמעתיק זה הבבלים, והמקור זה תורתנו הקדושה. ואז במה תהיה תלויה האמונה? בשאלה של קרונולוגיה, מה התאריך? אם תורת משה קדמה לחוקי חמורבי, אז אפשר לומר שהתורה היא מן השמיים. ואם חוקי חמורבי קדמו, אז התורה אינה מן השמיים. דברים אלה רפויים מאוד. בזה אפשר לתלות את כל האמונה כולה. עד כאן השאלה ברורה? כן. לכן אין לנו ברירה, אלא לנקוט בשיטתו של, של הרב קוק כמובן, שהוא בעניינים האלה כרגיל צודק כרגלו, וכור כתב. אני מחפש כאן את עדר העיקר. אני רואה שאין כאן. מה נעשה? אין עדר העיקר. רגע, אז אני אלך הביתה, יש לי בבית. הלכו להביא. אז זאת הזדמנות, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הלכו להביא, זה בטוח? עדר העיקר? אם לא, אז אני אביא. טוב. תודה. נא להכיר, עדר העיקר. הספר עדר העיקר זה ספר זיכרון ש... תסתכל בבקשה. פה. מה כתוב? עוד. איך כתוב?
העיקר.
העיקר, אם תשים לב, אין דגש ביהוד אפילו. עדר העיקר. בסדר? אין בעד מה. עכשיו, זה... ספר זיכרון שהרב כתב, ספר זיכרון קטן, זה חוברת שהוא כתב לזכרו של חותנו, האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. ושם, תוך כדי הדברי ההספד והזיכרונות, אז הוא מביא גם סוגיות רוחניות. אז אני קורא כאן בעמוד מ"ב במהדורת מוסד הרב קוק, וכך הוא אומר. וכן כשבא האשורולוגיה לעולם. מה זה אשורולוגיה? חקר כתבי היתדות של מסופוטמיה העתיקה. ונקפה את הלבבות בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות, בדעות, במוסר ובמעשים. כן, אתם רואים שהרב לא מתחמק מן הדיון בשאלות של דליץ', והוא אומר, הנה, זה נקף את הלבבות. ואז לרב יש בנושא הזה שלוש תשובות עמוקות. כן? וכדאי לשים לב לזה שזה שלוש תשובות שונות. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט? וכי אין זה דבר מפורסם? שהיה בין הראשונים יודעי דעת אלוהים, נביאים וגדולי רוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בהם. וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם? אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי אברהם אבינו עליו השלום, ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותיהם מהשפעותיהם, ועלו הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה. קודם כל, כן, הרב מקבל חוקי חמורבי קדומים יותר מהתורה. אם כן, ברור שאותם הצדיקים שבימי קדם השפיעו על האנושות. אני רוצה קצת להעמיק בנקודה הזאת. וירא אליו השם באלוני ממרא. מי זה ממרא? חבר שלו. של מי? כן, אברהם לא חבר שלך, אבל ממרא חבר שלו. עכשיו, למה מוזכר שמו של ממרא בזמן ההתגלות? מה אמרו חז"ל? מה זכה ממרא? שהוא זה שנתן לו עצה על המילה. כלומר, יום אחד הגיע ממרא, שלום אברהם, יש לי רעיון בשבילך, תעשה ברית מילה. בסדר? יש פה בעיה. מה הדתיים אומרים? מי אמר לאברהם לעשות ברית מילה? השם אמר לו. אז איך אתה אומר שממרא אמר לו? אז יש פרשנים עשו שמיניות באוויר כדי לתרץ את זה. כן, כל מיני תירוצים שכל אחד ממש לא מסביע. למה לא לקחת את זה כפשוטו? יום אחד ממרא חשב, יש לי רעיון, צריך לעשות ברית מילה, אני אלך להגיד את זה לאברהם. מה?
אני
מכיר
את זה קצת אחרת, שהוא הגיע לשלושת החברים שלו, וכל אחד אמר לו משהו
אחר,
וממרא אמר לו שכן
יעשה. לא שהוא אומר, כאילו. מה רב מכיר? עיין צוותי חכמים שם. בסדר? תראה שמה שש תשובות בנושא הזה, בין היתר מה שאתה מנסה להגיד. עכשיו, אפשר להגיד פשוט שממרא חשב שכדאי לעשות ברית מילה, והוא שיתף את אברהם ברעיון. למה הוא עשה את זה? כנראה שממרא, מאיזה עם הוא היה? היה מה? אמורי, זה נכון. הוא היה אמורי. האמוריים היו אנשים שלפי סיפור התורה היו מושחתים, ולכן ממרא כנראה חשב על איזה רעיון כיצד לתקן את האומה שלו. איך אפשר לרומם אנשים שנתונים לשחיתות מוסרית כמו שהיה בכנען של אותם הימים? אמר לעצמו, אם אנחנו נעשה פעולה שתקטין את התאווה המינית, אולי זה יעזור מבחינה מוסרית. כלומר, ממרא הוא אדם שחושב כיצד להעלות את האנושות משפלותה. עם מי הוא בא לדבר על כך? עם האיש המוסרי, המאיר הגדול לדעת אלוהים בעולם באותם הימים, אברהם, אומר לו, אולי כדאי שאתה תעשה ברית מילה, כולם ילמדו ממך. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם ואומר לו, אני רוצה שתעשה ברית מילה. זאת אומרת שיש התאמה בין ההתגלות לבין המצב של התרבות האנושית של אותם הימים. אי אפשר שהתורה תינתן ללא עלייה תרבותית מינימלית. היה גוי אחד בשם נפוליאון בונה משהו, פרטה, כן. הוא היה, בזמנו החופשי היה משמש כקיסר של אירופה. וכשכבר הוא יצא לפנסיה, כי הבריטים זרקו אותו לשם, לסנט אלנה, אז הוא כתב ספר זיכרונות. בזיכרונות שלו הוא כותב בין היתר המחשבות שיש לו על הדת. הוא אומר, אני הייתי מקבל דת כלשהי, בתנאי שהיא הייתה עתיקה כעתיקותה של האנושות. מה הוא רוצה לומר? אם הדת היא אמת, אז מדוע היא לא התחילה מיד ברגע שיש בני אדם? ואם אפשר להסתדר בלי זה, אז למה צריך את זה? טענה יפה, לא? ולכן זו טענה נכונה נגד הנצרות, כן? הנצרות אומרת שבאמצע התקופה הרומית, פתאום העולם השתנה. נשאלת השאלה, אם ישו היה כזה חשוב לבני אדם, למה הוא לא הגיע לפני? ואם הסתדרו בלעדיו, אז למה צריך להסתדר, אי אפשר להסתדר בלעדיו אחר כך? זו טענה יפה נגד הנצרות. מה עם היהדות? מדוע שהיהדות לא תינתן יחד עם התחלת ההיסטוריה האנושית? למה היא לא ניתנה בפועל?
כי זה לא היה הזמן.
כי למה זה לא היה הזמן?
כי עדיין לא עברו נראות
בסדר. כי מה לא עברו? דרך ארץ, יפה, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, צריך איזשהו מינימום של דרך ארץ כדי שהתורה תהיה לברכה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. לכן היה צריך לחכות עד שממרא, למשל, יתעורר לרעיון. אברהם, יצחק ויעקב יתעוררו לרעיון. בסוף התורה יכולה להינתן. עד כאן מובן?
למה אתה יודע את זה?
כי לנצרות אין שום מאורע ייחודי שגרם לשינוי הזה. ברור?
שזה שינוי תרבותי.
לא, הם אומרים, לא, שום שינוי תרבותי. הרי הם אומרים כזה דבר, שבלי ישוע אדם הולך לגיהינם. אז למה האלוהים לא הציל את בני האדם קצת כמה אלפי שנים לפני כן? אין טענה, אין תשובה לזה. כן? זה הטענה של נפוליאון, בונפרטה. לעומת זה, לגבי היהדות, זה מובן מלאב. צריך להמתין לאיזושהי בשלות תרבותית מינימלית, ואז התורה יכולה להינתן. בואו, אז זה הטענה הראשונה כאן של הרב קוק. אני שוב חוזר פה לדברי הרב קוק. וכי אין זה דבר מפורסם, שהיה בין הראשונים, יודעי דעת אלוהים, נביאים וגדולי רוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בהם. וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם, אף על פי שלא הוקרה פעולתם, כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי, אברהם אבינו, עליו השלום, ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותם מהשפעותיהם, והלא הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה. וזו הטענה הראשונה. שתיים, ובעניין דימוי המעשים, הלא כבר ממות הרמב״ם, ולפניו בדברי חז"ל, מפורסם הדבר שהנבואה מתנהגת עם טבעו של אדם. כי טבעו ונטייתו היא צריכה להתעלות על פי ההדרכה האלוהית שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. על כן כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. תרגום, היו דברים בעולם, מנהגים שבני אדם נהגו, והמנהגים האלה אפשר היה להשתמש בהם כדי לקדם את האנושות. מה עשתה התורה? השאירה אותם, אבל עם קצת שיפוצים. דוגמה, חוק היבום, האם הוא קדום או שזה התורה המציאה אותו? מה? קדום, נכון? איפה, מאיפה ראית את זה? ערב ועונן, יהודה ותמר, נכון? שיהודה אומר, יבם את אשת אחיך. מה הרעיון של היבום? מה היסוד? כלומר, שענף של המשפחה לא יובד, אלא לעשות איזה חסד עם המתים, כדי להמשיך את הענף שנגדע. זה יפה, זה חלק מגמילות חסדים. מה החיסרון של זה? זה תוקע את האלמנה. היא תקועה דווקא עם האח שלה מת. כן? ואם היא לא רוצה, אה? ואם האח לא רוצה, אה? אז מה עושים? מה עושים? אז התורה חידשה, אפשר גם לחלוץ. זה לא היה בימי יהודה. יהודה בכלל לא העלה על הדעת את הרעיון של החליצה. גם תמר לא העלתה על הדעת. אז היא אמרה, טוב, אז אם לא רוצים שאני אתייבם לשאלה, אז אני אתייבם לחותני. למה? כי יש עוד משהו. שבימי קדם, ייבום נהג בכל קרובי המשפחה, לאו דווקא עם האח של המת. גם האבא של המת יכול לשמש כיבם. ולכן היא עשתה איזו תחבולה כדי להתייבם ליהודה. התורה פתרה את זה, אמרה רק האח מייבם. אז אם כן, התורה עשתה שני שינויים בחוק היבום. א', צמצמה אותו לאח, שתיים, נתנה אפשרות להשתחרר ממנו. בסדר? אז זה מה שאומר הרב כאן. כל הדברים שהיה אפשר להעלותם, התורה ישירה. כן? אגב, הוא אומר להעלותם למעלה מוסרית, נצחית ומתפתחת. זה מאוד מעניין, השילוב הזה. גם נצחי וגם מתפתח, זה קצת חידוש. כן, בבקשה.
זה יצא שהתורה הייתה יכולה גם להביא הלכות ומצוות שונות.
זאת אומרת, אם המציאות ההיסטורית הייתה אחרת, אז התורה שלנו, האלוהית, הייתה נראית אחרת. יפה. הלאה.
מה
הכוונה
באמת
מתפתחת?
שאין שהוא התפתחת? או שהמצוות...
המצוות. טוב. ובהשקפה יותר בהירה. עכשיו אנחנו עוברים לתשובה השלישית של הרב. ובהשקפה יותר בהירה הוא היסוד הנאמן להכרה התרבותית הטובה הנמצאת בעומק טבע האדם, באופן שזה ספר תולדות אדם וכלל כל התורה כולה, שהוא עוד כלל יותר גדול מהכלל של ואהבת לרעך כמוך שכדברי רבי עקיבא. מה הוא אמר כאן? הוא אמר משהו עמוק ביותר, שבאופן פנימי סמוי ההתפתחות האנושית היא תורת השם. כלומר, אנחנו רגילים לראות תורה מן השמיים כעומדת בקונטרסט עם תורה מן הארץ. ולכן אתה אומר, דבר זה הגיע אלינו דרך ההתפתחות התרבותית, זה לא מן השמיים. אומר הרב, אתה לא יודע לקרוא את המפה? הרי הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל, הוא גם אלוהי השמיים וגם אלוהי הארץ. אז אם כן, ממשהו בא לך מן הארץ, גם זה מן השמיים. כן? זה תפיסה עוד יותר מעמיקה, שעל זה נאמר, זה ספר תולדות אדם. על התורה נאמר, זה ספר תולדות האדם, שהאדם מוליד אותו. ברור? כן.
איך הגענו מתולדות אדם לשמיים בארץ, ובגלל שיש בין
תורה... האדם בארץ. האדם בארץ.
האדם בארץ.
נכון או לא? אני שואל אותך, זה נכון או לא? האדם הוא בארץ, יפה. אז מה שבא דרך התרבות האנושית יקרה מן האדם, או יקרה מן הארץ, לא מן השמיים. נכון? עכשיו, יש איזשהו קושי לדתיים. הם אומרים, אם זה לא מן, אם זה מן הארץ, זה לא מהשם. אז זה בא מהתרבות האנושית. הנה, אומרים לך, יש איזה משהו בחוקי חמורבי, אם כן, זה לא מן השמיים. כי זה גם איזה גוי. כן? אז אומר לך הרב קוק, אתה לא יודע לקרוא את המפה של הקדוש ברוך הוא, שהוא פועל בכל מיני צינורות. ברור? אז כך, שבעצם כאן, כל מה שאמר הרב קוק כאן, הוא אמר שלושה הסברים, שלושתם כלולים באות אחת של הפרשה שקראנו עכשיו. איזה אות? הוו של ואלה המשפטים. שחזל אמרו, מה אלה מסיני? אף אלה שהם משפטים, שנראים לך שהם מקורם בתרבות האנושית, מסיני, פשוט מאוד. אז למה הרב קוק היה צריך לכתוב את כל זה אם הכל כתוב באות אחת? כדי שאנחנו נבין את האות, נכון? כלל גדול למדנו מרבותינו, זה שיש לנו היום יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו פחות חכמים. לכן אנחנו צריכים ספרים שיסבירו לנו. אבל תורת משה כבר כללה את הכל באות וו. עד כאן זה מובן? טוב. ואלה המשפטים אשר תשים איתם. כן.
איך יודעים מה מהתרבות האנושית הוא תורה, הוא חיובי ומה לא?
השר בשביל זה מסננת, נכון? למשל, קורבנות. קורבנות זה טוב, נכון? התורה ציוותה לעשות קורבנות. קורבנות אדם? לא בדיוק, נכון? אז התורה אמרה קורבנות אדם לא, אבל קורבנות כן. הנה, אתה רואה? יש פה מסננת. בבקשה. אה? בוודאי. הרי יש שבטים עד עצם היום הזה שעושים ברית מילה לנשים. נכון? התורה אמרה, הרי אל זכר, לא לנשים. נכון? בבקשה. כן. אז על זה נאמר כן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה העומק של הדבר. עכשיו יש פה קצת יותר לעומק. מה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? מה זה לשים? אני לא יודע, אני חושב שצריך את המשפטים ללמד. ואלה המשפטים אשר תאמר להם, אשר תצווה אותם, אשר תלמדם.
תניח להם, כמו שמעני של אדם אוכל.
נכון, אז באמת חז"ל אמרו, תניח להם כמו שולחן ערוך, כן? אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. כך אומר רש"י. כן, מכאן הביטוי שולחן ערוך להלכה. כן, ספרי הלכה. אז זה שולחן ערוך, כלומר צריך לקחת את דברי התורה ולשים לפניהם. מה זאת אומרת לשים לפניהם? כן, צריך להתאים דברי תורה באופן שהם ייכנסו לתבונה האנושית. לשים לפניהם. אמרו חז"ל, לפניהם זה לפני הדיינים. זה מעניין איפה חז"ל לקחו את זה, איפה כתוב פה דיינים. כן, אבל ברור. המשפטים, לפני מי שתפקידו לעשות משפטים. נו, מי תפקידו לעשות משפטים? הדיינים. אם כן, עצם זה שכתוב, אלה המשפטים, זה כבר אומר לפני הדיינים. אז אם כן, ככה יצא כתוב, אלה המשפטים אשר תשים. המילה לפניהם מיותרת. יעלה על דעתך שמי ששופט זה כל אדם? הרי ודאי שלא. אי אפשר, הרי גם קראנו לפני מעמד הר סיני שמשה מינה דיינים. אז ברור שהדיינים עוסקים במשפטים, ואלה המשפטים אשר תשים, אני מבין בעצמי שזה לפני הדיינים. המילה לפניהם מיותרת. מה שהיה להוכיח. מה? לא הבנתי. מי זה הם? ולפניהם, הדיינים. וכי היה עליה על דעתך שמשפטים לא יהיו בידי הדיינים?
לא, זה
היה
פה
לפני שם, כאילו.
עכשיו הוא מביא להם את זה כדי שיהיה בפני, ואז הם יכולים לדון בזה. המשפטים שהוא ילדים מעם ישראל, לא?
מה?
לא לכל
אומה. אתה אומר לפניהם, לפני ישראל.
והדיינים ישפטו רק בעם ישראל.
למה? ואם דיין צריך לשפוט גוי, הוא לא יכול? בא גוי, בא להישפט. אתה לא שופט אותו? אני שואל אותך, כן? מה אתה אומר?
אולי יש פה רמז בעצם להעביר את זה בהתאם לדורות, שהם רבנים עוסקים הלכה.
אז אני, מה שאתה אומר שזה בהתאם לדורות, אני מבין את זה במילה תשים. אבל לפניהם אני שואל.
לפני הסרט לא עדיין.
מה אתה אומר?
אם הבנתי נכון, אני חושב שבין המשפטים זה הדינים עצמם. בסדר? החכמים, אלה שדנים, הם עדיין לא יודעים, אין מה לדון, כי אין...
אז בסדר, צריך לשים. אז אשר תשים. מספיק לי לכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים, ברור שזה לפניהם. אלא מה? לפני מלאכים? לפני העצים ביער? אלא מה? חז"ל אמרו, לפניהם דווקא. כלומר, מה זה לפניהם? לפניהם ולא לפני גויים. לפניהם ולא לפני הדיוטות. כלומר, שצריך את המשפטים להעביר דווקא לבדין שלהם. ואז החז"ל באים לפסול שני סוגי דיינים. או גויים, או הדיוטות. כן? או גויים, או הדיוטות. אומר האור החיים, רבנו חיים בן עטר. מה?
שבוע הבא זה ההילולה שלו.
שבוע הבא זה ההילולה שלו, זה נכון. והיום זה לא ההילולה שלו. איזה צירוף מקרים. שהיום זה לא... זה גם לא ההילולה של הבעל שם טוב. שמת לב? לא ההילולה של... זה צירוף מקרים. מכאן שיש קשר עמוק בין הבעל שם טוב לאור החיים כמפורסם. טוב, אם כן... ואז אומר האור החיים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני גויים, כי הגויים דנים רק לפי מידת הדין. ולא לפני הדיוטות, כי ההדיוטות דנים רק לפי מידת הרחמים. וצריך לפניהם, לפני הדין והרחמים ביחד, ואז יוצא המשפט האמיתי. מובן? עכשיו זה מובן. האמת היא שהדברים האלה, אתה חושב שזה דרשות. לא, זה עומק הפשט. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הדין הראשון? זה מעניין מאוד. מה העבירה החמורה ביותר שיכולה להיות בין בני אדם? אני הייתי כותב רצח. נכון? רצח. מה? לא שומע. אבל סתם הסברה. אתה שואל בן אדם, מה העבירה החמורה ביותר בין בני אדם? האדם הפשוט אומר לך, רצח, נכון? בואו נסתכל לרגע אחד בפסוק י"ב. נא להסתכל בפסוק י"ב, מכה איש ומת, מות יומת. הנה, דיני רציחה כתובים, מכה איש ומת, מות יומת. אבל בין פסוק א' לפסוק י"ב יש עוד 10 פסוקים שדנים בדברים אחרים לגמרי. דנים בדיני עבד ושפחה. כנראה שלפי הסדר של התורה, העבירה היותר חמורה איננה לרצוח את האדם, אלא ליטול ממנו את חירותו. זה הרבה יותר חמור. כי כשאתה רוצח אדם, אתה נוטל את חייו הגופניים הביולוגיים, שזה כשלעצמו חמור מאוד. אבל החירות של האדם היא נובעת ממקור יותר גדול מהגוף שלו. מאיפה זה נובע? מהנשמה שלו. יוצא לפי זה שפגיעה בנשמה היא יותר חמורה מפגיעה בגוף.
אפשר להגיד שזה רצח מתמשך?
לא יודע אם זה רצח מתמשך. זה יותר חמור מרצח. למה להגיד דברים מסובכים? אני, יש פשוט להבין לקרוא. מה אני קרוא? אני להבין. בסדר? הנה, במצדה התאבדו כדי לא להיות עבדים. שאלה הלכתית, האם זה בסדר, לא בסדר, על זה נחלקו כבר גדולי ישראל במאה ה-20. אבל פה יש נקודה חשובה, כן? הרב גורן אמר שזה היה בסדר, הרב נרי אמר שזה לא היה בסדר. אבל מה שברור, כן, שהחירות היא ראשונית. אמרו חזל, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין בלבד. נכון? לכן כתוב, והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות, אתה תקרא חרות אל החירות, שאין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. נכון? מה? אתה מדבר על הניסוח, איך שהוא כתוב. אצל חזל כתוב, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אבל צריך להבין איך חזל, מה השפה של חזל. כי אם אתה אומר, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, זאת אומרת שמה שמעניין את העוסק בתורה, זה החירות. זאת אומרת שאם אדם אין לו מלכתחילה נטייה עצמית פנימית לחירות, להעריך את החירות, התורה לא בשבילו. מובן? כלומר, כי אם לא, זה אומר, זה משהו מצחיק. תהיה עבד, נגיד לך שאתה חופשי. זאת לא המטרה. אלא אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, דברי תורה אינם יכולים להיכנס לליבו של אדם, אלא אם כן יש לו חירות פנימית עמוקה מאוד. והאמת היא שזה בדיוק מה שהתורה אומרת. כן, לגבי דיני עבדים. אם העבד חפץ בעבדות, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מה אמרו חזל על זה? עבד, אוזן, ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, הלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. כן, כלומר, יש פה סתירה מהותית לכל התורה כולה. הרי, ואז מה תאמר? אז מה, החלפתי עבדות בעבדות, במקום להיות עבד לאדוני, אני עכשיו עבד השם. נו, מה הרווחתי? אני עדיין עבד. אז מה אם אני עבד השם? אני עבד. אמר רבי יהודה הלוי, עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. פירוש הדבר, כאשר אני משתעבד לכל גורם במציאות, אז אני ביטלתי משהו מעצמי, זה קצת רצח. רצחתי חלק מעצמי, אולי את כולי. אבל כשאני עבד לשם, אני בעצם נפגש עם מקור החיים, כי הרי הקדוש ברוך הוא גם הבורא. יוצא שאני נפגש עם עצמי, אז זה חירות גמורה. מהו? אבל אז צריך לדעת להיות עבד השם אמיתי. לא עבד של אדם שיוצא ידי חובת השולחן ערוך, כי אז יוצא שהאדם הופך להיות העבד של השולחן ערוך. והתורה דורשת להיות העבד של השם. אז זה צריך לעשות איזו טרנספורמציה. כן? מי אומר את זה? הזוהר אומר את זה. נכון? מה אומר הזוהר? יש מי שעובד עבודת עבד, וזה מגונה. ויש מי שעבודתו עבודת בן, וזה מעולה. ומה ההבדל בין העבד לבין הבן? שהעבד, הרי כל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שהבן רשאי לפשפש בגנזי אביו. מה זה גנזי אביו? מה? האוצרות. נו, גם העבד מפשפש בגנזים. אם זה ככה. מה זה גנזי? מה שגנוז באביו. כלומר, יותר, לא רק זה, כשהעבד מקבל פקודה, יותר טוב שהוא לא יבין למה נותנו לו את הפקודה. כי זה בדיוק העניין שדורשים ממנו לעשות. בארמית עובדה זה מעשה. לעומת הבן, שהאב דווקא מעוניין שהבן יהיה שותף למערכת השיקולים. יוצא לפי זה שבן זה מלשון בינה, הבנה. ואם האדם עושה דברי תורה לא מתוך הבנה, הרי הוא עבד וזה מגונה. כן, בבקשה.
למדתי שאת המצוות צריך לעשות לא מתוך הבנה והסכמה, אלא כעבד המקבל את כל המעול של המלך.
אז מה אם שמעת את זה? אבל זה לא נכון.
כשאני עושה מצוות, אני צריך לעשות אותם מתוך הסדרות, או
כן.
שאני צריך לעשות כציוות?
זה שני דברים שונים. השאלה היא מדוע, כלומר, מה מקור הסמכות? סמכות התורה. זה התורה אמרה, תעשה, זה אני עושה. אבל כל זמן שאני במדרגה הזאת, אני במדרגה שפלה ונמוכה. הציפייה של הקדוש ברוך הוא מן האדם היא שהוא יבין, שיהיה שותף מתוך הזדהות עם הדברים. וזה בדיוק מה שאומרת התורה, כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע עוד פעם. כלומר, בהתחלה הבנו, אבל לא הבנו עד הסוף. אנחנו נעשה כדי להבין עוד פעם, יותר טוב. ברור? אומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים, כאשר אדם עושה מעשה לא מתוך תבונה, לא מתוך חוכמה, אומרים עליו שהוא טיפש. והטיפשים חושבים שזה טוב שהקדוש ברוך הוא מצווה דברים ללא טעם. ככה אומר הרמב״ם. בסדר? כן, בבקשה אדוני.
מה עם פרשת חוקת? רש"י, פרשת חוקת, שאומר שחוקת הקדוש, שאם יבואו...
שאם יבואו מות העולם ישרו אתכם, אז אמרו להם,
כך
נקחתי.
איך זה
מסתדר
עם מה
שהיה אתה שואל פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אתה רשאי לערער את גזרה. זה מה שקורה כשקוראים רק חצי משפט בחז"ל. נכון? מה אומרים חז"ל? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. כלומר, למשה גם זה היה מובן. זאת אומרת שדברי תורה חייב להיות שיש להם הבנה. זה שאני עוד לא הגעתי להבנה של משה, זה מצער. לאחרים חוקה. בסדר? לא, זה לא קשור למחלוקת של הרמב״ם והמהר"ל. גם המהר"ל חושב שצריך להבין. השאלה מה הדבר שצריך להבין זה סיפור אחר. כן? מה תוכן ההבנה? על זה יש מחלוקת בין הרמב״ם למהר"ל. כן.
כמו שזרי שהטעמים הם נחותים מבחינת העבודה. זאת אומרת, רק מי שלא עמיד השם, אז שיבין את הטעמים. אבל
מתחילה, אתה יודע שזה לא עמיד את הטעמים. הפתאום. איפה ראית את זה בכוזרי? אני חוזר על דבריך, רק שנייה. אתה אומר שלפי הכוזרי, הטעמים למצוות, זה נאמר לאנשים חלושי הדעת, אבל האנשים הנעלים, הם לא צריכים את הטעמים, כי זה נעלה מזה. עד כאן דברי קודשך. עכשיו אתה אומר שדברים אלה נמצאים בכוזרי. ואני שואל אותך, איפה ראית את זה בכוזרי? אתה לא תמצא את זה בכוזרי. מה שאתה תמצא בכוזרי זה משהו אחר. זה שהטעמים שנותן החבר למלך כוזר, הוא איננו יודע אם הם נכונים או לא. הוא אומר, אני ניסיתי לתת טעמים. אני לא בטוח שהטעמים נכונים. ככה הוא אומר. ולכן, מי שעושה את זה, גם בלי הטעם, הוא התמים, יותר נעלה מן המתחכם, ככה הוא אומר. אבל ברור, מתוך דבריו, שהיה עדיף שאני ידע את הטעם באמת. אלא מה? התבונה האנושית קצרה. אולי אנחנו לא יודעים. מובן? זה מה שהוא אומר. יצא לאחרונה פירוש על ספר הכוזרי, כרך ב' אגב, הוא כדאי לקרוא. כן. פרסומת סמויה. מה אתה אומר?
אם אני לא יודע, מבחינה אסטרטגית, אם אני לא יודע שאני אגיע לטענים הנכונים, לא כדאי... כמו מה הערך הנפשי בלעשות את זה בתמימות, מול הערך של...
כי אתה לא בטוח. כלומר, ודאי שאני רוצה לדעת, אבל לא תמיד אני יודע. מה, וכי... אני עם השכל הגדול ביותר בעולם? לא, לא דווקא. אז אני משתדל, מה שאני יודע אני עושה. כן.
דוד, משה...
לא שומע.
דוד, משה נקראים עבדים.
מה פתאום? דוד ומשה נקראים עבדים? מה פתאום? חלילה וחס. עבד השם, זה מדרגה שלישית. יש לך מדרגת עבד. זה מי שעושה בגלל שכתוב בשולחן ערוך. זה נורא והיום, על זה נאמר ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. יש מדרגת בן, שהוא הבן המשובח שמבין טעמי התורה. ויש עוד מדרגה שלישית, קשה להשיג אותה. עבד השם. עבד השם זה אדם שכל כך מבין שהוא מתנהג כעבד. זה מרוב אהבה. בגלל שהוא יודע, הוא עבד השם, הוא לא סתם עבד, הוא עבד השם. הוא כל כך מבין, כל כך יודע במה מדובר, שהוא מבטל את עצמו. בהמות הייתי עמך, אומר המשורר בתהילים. הבנת את ההבדל? מדרגה שאין מה לדבר עליה, עבד השם. מה זה? כן, בבקשה. מה?
כמה כאלה?
היו כמה כאלה, כן. מצאנו משה נקרא בשם הזה, גם יהושע, גם דוד, גם ישעיהו, גם עם ישראל נקרא עבד השם, גם המשיח נקרא עבד השם. יש כמה, יש רשימה של כמה חבר'ה שהתנ"ך מכנה אותם בשם עבד השם. בסדר? אז זה מדרגה ייחודית. מה זה קשור בכלל לעבדות? כן.
יש דבר שדברי הגמרא
שרבן
גמליאל אומר יפשי
ויפשי, כן, נכון. מדובר על דברים שהוא לא מבין. דבר שאני לא מבין, אני אומר, אל תאמר יפשי, אלא יפשי. עד שאני אבין. בסדר? יבויין בנספח האחרון לפירוש על שמונה פרקים שיצא לפני כמה שנים. אז בהוצאת אורים, תסתכל שם על טעמי המצוות ברמב״ם. וההתייחסות ל-EFC הזה. בסדר. טוב. עוד פרסומת סמויה. כן. מה אתה אומר? כן. בואו נמשיך. אם כן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. זאת אומרת, יש פה בעיה. התורה אומרת, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז אתם כבר לא עבדים. מבית עבדים. ועכשיו, כי תקנה עבד. זה משהו דורא והיום. האם התורה יכולה להינתן, אותה תורה שאמרה, אשר הוצאתיך ממצרים מבית עבדים, האם אותה תורה יכולה להינתן בחברה שבה יש עבד עברי? יותר מזה, איך יכול להיות שיש עבד עברי? אומרים חז"ל, זה אדם שגזל, גנב, ולא היה לו במה לשלם, בדין מחר אותו, בתור תוכנית שיקום, שלחו אותך למשפחה טובה, שמה אתה תלמד דרך ארץ, שש שנים, בסוף אתה תצא בן אדם. אז יוצא לפי זה, שהאיש הזה עבר על לא תגנוב. התורה אמרה לא תגנוב, והוא גנב. נשאלת השאלה, האם התורה יכולה להינתן לאדם שעובר על דברי תורה? כי הרי מה שכתוב בתורה, לפני כן, אלה שעמדו בהר סיני הם אנשים שלא עברו על לא תגנוב. בשעת ההתגלות, אדם שומע לא תגנוב, לא עולה על דעתו לגנוב. אבל אחר כך הוא גונב. מה אלה שלא גנבו מסיני, אף אלה שגנבו ואיבדו את חירותם, גם הם מסיני. כלומר, התורה נוגעת גם לחוטא. פירוש הדבר, יש אפשרות של תיקון. עכשיו, זה מסביר לכם את אותה אגדה מפורסמת ב... בראשית רבה, לא, סליחה, בשמות רבה אני חושב, שהקדוש ברוך הוא הסתובב בעולם, הציע את התורה לכל מיני עמים, נכון? ולא רצו. הלך לבני אדום, אמרו לא תרצח קשה לנו, לא רוצים. הלך לבני ישמעאל, לא תגנוב קשה לנו. הלך לעמון ומואב, אמרו לא תנאף קשה לנו. בסוף הלך לבני ישראל, אמרו נעשה ונשמע. נשאת השאלה, מה יעשו בני ישראל עם הקושיה של בני אדום, ישמעאל ועמון ומואב? הרי הקושיה היא טובה. תורה זה נחמד כל זמן שלא חטאתי, אבל אם חטאתי, אני לא יכול לעמוד בזה. מה? הם יודעים שיש להם יצר הרע. כן, אף אחד לא חושב באדום שזה טוב לרצוח. אבל הם אומרים, יש לנו יצר הרע לרצוח. אז הם מבטרים מראש על עמידה בחוקי התורה. הרי משל, זה שנתן דת חדשה לבני אדום, קראו לו פאולוס, הוא החליט לקבל את תורת משה, אבל בלי מצוות. מה? בלי מצוות. כן, רק הוא אמר, עדיין אסור לרצוח, לגנוב ולגזול וכו', אבל לא כמצווה. כי אם זה כמצווה, אי אפשר לעמוד בזה. ואז יוצא שהאדם יידון לדרעון עולם בגלל שהוא לא עמד במצוות הבורא. לכן הוא העדיף שזה יהיה חלק מן המוסר הכללי. כן, פאולוס המפורסם. כן, הרי הוא אמר שחוקי התורה בטלים. אין יותר מצוות. אז קצת אחרי שהוא אמר את זה, הייתה קהילה נוצרית באנטיוכיה שהתחילה להתנהג בחיי הוללות ושחיתות. אז הוא כתב להם, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, זה אתה אמרת. אמרת שהכל מותר, כי התורה בטלה. ואז הוא ענה להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זאת אומרת, זה ממשיך להיות אסור. זה ממשיך להיות אסור, אבל לא כמצווה. מדוע? כי אם זה כמצווה, האדם אין לו סיכוי לעמוד במשפטו של הבורא. זה בדיוק הטענה של בני אדום שמובד במדרש. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה שהתורה תצווה עלינו לא תרצח. כן? כי יש יצר הרע. היצר הרע מחטיא את האדם. עד כאן מובן? לכן, הוא אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לחייב אותם בדין, ולכן, כלומר, לפי פאולוס, התורה ניתנה לבני ישראל בגלל שאלוהים שונא אותם. ככה הוא אמר. זה חלק מהתיאולוגיה הנוצרית, מה שאני אומר לכם. זה לא בצחוק. עכשיו, מה אנחנו בני ישראל עונים על זה? הרי גם לנו יש יצר הרע, לא? יש יהודים שרוצחים, שגונבים, שנואפים וכו'. מה? יש תשובה. יפה, אפשר לעשות תשובה. יוצא לפי זה שזה שהגויים לא קיבלו את התורה, זה בגלל שהם לא מאמינים בתשובה. או שלא ידעו על קיומה. כן, לאו דווקא ששמעו וזה, ויכול להיות שזה לא עולה בדעתם, שאחרי שהאדם חטא לפני האלוהים, לא סתם חטא, אלא לפני האלוהים אפשר לתקן. מה אומרת התורה? מה אלה מסיני? אלה שלא חטאו מסיני. הם יכולים לעמוד בהר סיני, אף אלה. כי תקנה עבד עברי, שחטאו גם הם מסיני, כי אפשר לתקן. מובן? כלומר, אי אפשר היה לקבל את התורה, אלמלא הביטחון שאפשר לתקן את העבירות. עד כאן מובן? יפה. אז זה עוד הבנה לוו של ואלה. כל זה כלול במילה, באות וו. למה משמשת האות וו בעברית? או חיבור, זה לפי הפירוש הראשון של ואלה המשפטים, שגם אלה הם מסיני. עוד משמעות לוו? ההיפוך. מה זה ההיפוך? שאתה מהפך את העבר לעתיד ואת העתיד לעבר, שזה בדיוק הסוד של התשובה. התשובה זה היכולת להפוך עבר לעתיד ועתיד לעבר. טוב. עכשיו, לכן זה הוו של ואלה. הכל כלול בוו. אז למה הייתי צריך להסביר את כל זה? הרי כתוב כאן בוו. אלא בגלל שאנחנו לא מבינים. לפי העיקרון שקיבלנו מרבותינו, שזה שיש לנו יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו מבינים פחות. טוב, הלאה. בואו נמשיך. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, והשביעית יצא לחופשי חינם. כלומר, מה ההלכה הראשונה שהתורה מלמדת אותנו? שמשחררים עבדים. נכון? אז למה התורה לא אמרה, אל תקנה עבד עברי? הייתה עוד יותר טוב, נכון? אל תקנה עבדים. זה אפשרות נוספת, אלא פשוט מאוד. העולם בנוי על העבדות. גם היום. העולם בנוי על העבדות. כן? אם אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, יש לך תלוש משכורת? אז יש לך עבדות. פשוט מאוד. זאת אומרת, העבדות הכלכלית היא נתון. בין בני אדם יש עבדות. העבדות יש לה צורה. צורה כזאת, צורה כזאת, פושטת צורה ולא פושטת צורה, אבל תמיד יש עבדות. עכשיו, בימי קדם, המערכת השיעבוד הכלכלי בין בני אדם בא לידי ביטוי במוסד העבדות. זה הכל. היום זה בא לידי ביטוי במעסיק ועובד. כן? עובד מעביד. אותו הדבר. כולנו עבדים בצורה זאת או אחרת. כן.
אסור לעבוד בעבודה יותר משש שנים. אסור לעבוד בעבודה יותר משש שנים.
נכון, הרמה פוסק להלכה שאסור לחתום על חוזה עבודה של יותר משש שנים. מי זה? כי זה עבדות. אלא מה, העבדות הזאת יש לה פרטים שונים. יש היום יתרונות לעבדות של היום לעומת העבדות של פעם, יש גם חסרונות. למשל, הרב קוק מונה, יש לו איגרת מפורסמת על נושא העבדות. נשאל על ידי רב מוישה דוקטור זיידל, ששאל אותו איך התורה לא ביטלה את העבדות. אז שם הרב מסביר מה זה העבדות של התורה, זה לא העבדות של הג'רמינל. הרי שמה, באותה תקופה נכתב הרומן המפורסם ג'רמינל של אמיל זולה, שמתאר את חיי הקורים בצרפת של אותם הימים במהפכה התעשייתית. ושמה הרב, רואים שכנראה הוא קרא את הסיפור, אז הוא אומר ש... יש הבדל בין אם העבד הוא רכושו של המעביד או אם הוא לא. אם זה לא שלו, אז מה אכפת לו שהפועלים ימותו בהתמוטטות אחת המנהרות במכרה? נכון, זה חבל על הזמן, אבל סך הכל הוא יכול לקנות עכשיו פועלים אחרים. מה שאין כן, אם זה קניין כספו, הוא ידאג מאוד שיהיו תנאים טובים לעבדים שלו. כך שיש צדדים חיוביים לעבדות הקדומה, אבל גם הרבה חסרונות, ויש צדדים חיוביים לעבדות המודרנית, וגם הרבה חסרונות. היום, עם איגודי העובדים וכדומה, מה שנקרא סוציאל דמוקרטיה, מנסים לתקן כמה שאפשר. אבל העבדות היא נתון. כן, כי תקנה עבד עברי, ולכן התורה מחדשת כאן שבשביעית יצא לחופשי. כן, בבקשה.
יש מישהו מיליונר, אז הוא לא אין לו פוש מסכורת, יכול להיות כל היום על היחטה, הוא לא עבד.
אתה אומר, המיליארדר, אתה אומר, הוא לא עבד.
או שהוא זכה בלוטו.
או הוא זכה בלוטו.
אבל היום מיליארדר.
אראלה. אראלה. כן.
עוד פרסומת שמיעה, כן. כן.
לא, אבל מה אתה אומר? אז אומר, הוא חופשי, אתה אומר.
יש לו מיליארד בבנק.
כן. הבנתי את השאלה. האם אתה רוצה גם תשובה? אמרו חכמים במסכת אבות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. כן, לכן נאמר בתורה, יברכך השם, ירבו נכסיך, וישמריך מן הגנבים.
אם הוא לא מוטרד מהתוש מספור, אז הוא מוטרד לשמור על הכבשים.
בדיוק. כלומר, יש תמיד איזושהי תרדה, איזושהי עבדות כלשהי. כן, ברור. אז אם כן, זה במדרגות שונות כמובן, מה אתה אומר? מי החופשי באמת? אז החירות זה משהו שבתודעה העצמית של האדם. זה לא תלוי בנתונים המשפטיים. איך אומר הרב קוק? יש אדם שמבחינה מעמדית יצא גורלו שהוא עבד, אבל הוא חופשי ברוחו. ויש אדם שמבחינה משפטית הוא בן חורין, אבל הוא עבד ברוחו. אז יש גם צד כזה וגם צד כזה. היותר טוב להיות חופשי בשני הצדדים. כן? לפי העיקרון שטוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. אז אומר הכתוב, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובה שביעית יצא לחופשי חינם. מה זה שש שנים יעבוד? זה בדומה לריבונו של עולם, שגם הוא עבד שישה ימים ובה שביעית נח. אז כך שבהלכות עבדים יש הידמות לסדרי הבריאה, שלום וברכה. בשבוע הבא, השיעור לא יתקיים, יש לנו חתונה במשפחה, אני לא יכול לא להיות, אבל בעזרת השם, בעוד שבועיים, כן יתקיים השיעור.